מה שקנתי היום, אוקיי, מה שעשיתי כאן, קודם כל הבאתי את ההקדמה מהשעת מסוים, כי זה פשוט מזכיר כל הרשויות ומהם ההגדרות שלהם, אולי נעבור על זה בקיצור. אוקיי, רשות היחיד, מקום שיש בו אורכו ורוחבו לפחות 4 טפחים על 4 טפחים, הוא מוקף מחיצות שגובהן לפחות 10 טפחים, אוקיי? אז זה אמור להיות לפחות 4 על 4, ואז יש מחיצות מסביב. שטח הקרקע הוא לפחות 4 טפחים על 4 טפחים, מוקף מחיצות שגובהן לפחות 10 טפחים.
מה זה מחיצות האלה?
זה כמו קיר,
משהו
קיר
שמייחד
את זה. אז שריף קם, יש בזה קירות.
מחיצות זה הקיר החיצוני?
כן, לא מחיצה, כן. זה מה שמייחד את זה משטח פתוח. מבדיל בין זה בדיוק. או חריץ או בור שם כל לפחות 10 טפחים ברוחב תחתיתו לפחות 4 על 4 טפחים. אוקיי? אז גם אם יש משהו מתחת, אוקיי, לאדמה, וזה גודל כזה, זה כבר רשות בפני עצמה. עמוד או תל שגובהו לפחות 10 טפחים או רוחבו 10 טפחים על 10 טפחים, אז או שזה למעלה או שזה למטה, כן? משהו עם גודל של 10 טפחים. אוקיי? מעניין, כאן אין צורך בבעלות פרטית על המקום כדי להגדירו רשות היחיד. אוקיי? זה לא חייב, זה לא כמו שאנחנו חושבים, משהו ששייך למישהו. ואף האוויר מעל שטח של רשות יחיד נחשב רשות יחיד, זה הולך עד לרקיע. כאילו, אם זה...
וחשבו...
משהו פתוח כזה.
רגע, מה זאת אומרת אין צורך בבעלות פרטית? זאת אומרת, מקלט ציבורי שהוא חדר מתחת לאדמה.
נכון, אז זה רשות היחיד, יפה, בדיוק. זה מהיום, זה דוגמה מצוין. אוקיי, רשות הרבים. רחובות העיר, שווקים וכבישים עוברים לעיר לעיר. אוקיי, קודם כל מצאתי בניסיון, במחקר שלי בשבת, שהרעיון שזה 60 ריבו זה מאוחר יותר, זה מתקופת האמוראים, ומתקופת התנאים זה לא מוזכר בשום מקום, שזה מעניין, כי שאלתם על זה, כן, שאיך אפשר היה בימיהם גם. ואז ראיתי גם התייחסות שיש אומרים שזה 60 ריבו, אז לא בהכרח. כן, למרות ששמעתי המון פעמים שאין רשות הרבים ממש בימינו בגלל השישים ריבו, אבל כנראה זה לא מוסכם על כולם. אוקיי, אז בואו נראה את ההגדרה. רחובות העיר שווקים וכבישים העוברים מעיר לעיר, מתנאי רשות הרבים שתהיה רחבה לפחות 16 אמה, שהמקום אינו מקורה ואינו מוקף מחיצות, ושעוברים בו אנשים רבים. השאלה מה זה אנשים רבים, זה כבר, יש אומרים שאין מקום נחשב רשות הרבים אלא ראש 600 אלף איש, אין אור חיים ושולחן ערוך. לגבי הרחובות יש בהם תנאי נוסף, יהיו שיהיה מפולשים, פתוחים למעבר מקצה לקצה. אוקיי, פתוח. אוויר מעל שטח רשות הרבים נחשב רשות הרבים עד לגובה של 10 טפחים בלבד, וכאן זה משהו שנצטרך לדעת להיום. ברגע שעולים מעל 10 טפחים באוויר, כאילו אמרנו רשות הרבים עולה עד למעלה, אם יש מקום עם חומות ועד למעלה, רשות הרבים זה רק עד 10 טפחים. מ-10 טפחים ולמעלה, חוץ ממקרה אחד שנראה היום, בדרך כלל מעל 10 טפחים, זה כבר לא, בדרך כלל אנשים לא מושיטים דברים ולא שמים דברים בגובה הזה, זה כבר לא רשות הרבים. אוקיי? נגיע עוד כמה דקות לזה. האוויר שמעל זה נקרא מקום פטור, נראה את זה עוד כמה, אולי נעבור למקום פטור עכשיו. אוקיי? תחו לדלת. מקום פטור, מקום ברשות הרבים ששטחו פחות מ-4 טפחים על 4 טפחים. אוקיי? אמרנו רשות היחיד זה מקום שאם יש בור או משהו, 10, כן? כאן, וזה לפחות 4 על 4. אם זה פחות מ-4 על 4, זה נחשב מקום פטור, וזה אפילו לא נחשב. אוקיי? וגבוה לפחות 3 טפחים. כמו שנתברר לעניין רשות היחיד הוא לעניין קרמלית. מקום פטור יכול להיות תל, בור, מקום מוקף מחיצות. אוקיי? אבל פחות משדרנו רשות היחיד. כן? זה כאילו כמו בור או תל, אבל אמרנו זה חייב להיות 4 טפחים על 4 טפחים ו-10 טפחים עד למעלה. אז אם זה לא 10 טפחים וזה פחות וזה לא 4 על 4, אז זה מקום פטור. ומקום פטור אפשר להעביר דברים למקום פטור. Okay? מה שאי אפשר לעשות זה להעביר משהו למקום פטור כדי להעביר את זה לרשות הרבים. אבל אפשר להעביר דברים מרשות היחיד למקום פטור, מרשות היחיד. מרשות הרבים, מרשות היחיד.
פטור ממש מותר.
כן, נכון. כאן פטור מותר. אוקיי, קרמלית. קרמלית הוא מושג שנתחדש על ידי החכמים. אוקיי, זה קרמלית, ונתחיל עם זה היום, ואם הספקתם את הדף אתמול, זה היה מוזכר שם. זה מחשב שנתחדש על ידי חכמים. הקרמלית היא מקום שמן התורה דינה כמקום פטור, אבל מכיוון שמבחינות מסוימות היא דומה לרשות הרבים, ומבחינות אחרות היא דומה לרשות היחיד, יש מקום לטעות ולהחליפה ברשות הרבים או ברשות היחיד. לכן גזרו רבנן עלה את הדין רשות בפני עצמה, ונתנו לה חלק מחומרות רשות הרבים וחלק מחומרות רשות היחיד. Okay, אז מה נחשב לקרמלית? Okay?
משהו
ביד? כאן. נגיע לביד אחר כך. זה קשור לסוגייתנו. אבל כרגע מדובר על שטחים. Okay? שטח פתוח שאינו מוקף מחיצות, שאין לו את התנאים הדרושים לחשיבו רשות הרבים. Okay? כאילו אם יש מקום, בוא נגיד שאנחנו חושבים שזה חייב 60 ריבו. ברגע שאין 60 ריבו זה קרמלית. מה שהייתם חושבות שזה רשות הרבים זה קרמלית. ולכן זה מה שאמרתי, שיש הרבה שומעים אמר של הרבים בימינו, ולכן כל היסטורי ההוצאה לרשות הרבים זה רק נגד דמית רבנן, כי זה רק נחשב קרמלית. Okay? אבל כנראה לא כולם מסכימים עם זה.
אבל זה לא יהיה סקילה, זה
נכון,
יהיה...
נכון, נכון. אבל ברגע שאומרים שזה היסטורי רבנן, אז ברגע שיש עוד ספק, כאילו ברגע שיש עוד דברים מסוימים, לפעמים זה מותר. כאילו זה תלוי. סתם להוציא בראש שזה אסור. אוקיי, אז שטח פתוח, אוקיי, שאין את עצמי. מקום בתוך רשות הרבים ששטחו לפחות 4 טפחים על 4 טפחים, ומוקף מחיצות שגופן 3 טפחים או יותר, אבל פחות מ10 טפחים. אוקיי, כאילו זה משהו בין מקום פתור לבין רשות היחיד. אוקיי, שזה, השטח כן 4 על 4, ויש מחיצות, אבל זה פחות מ10 טפחים. המקום פתור חייב להיות פחות מ4 על 4. חריץ או בור ברשות הרבים, ששטח תחתיתו 4 טפחים על 4 טפחים, ועומקו 3 טפחים, בדיוק אותו דבר לגבי הבור. כאילו, יש את הבור ויש את התל.
מה
הגובה
של טפח?
טפח? אז זה ככה, נכון? זה... כן. כן. כמו היד.
מפה
עד הפה.
מה
הגובה? לא גדול. סתרסת? עמוד או תל ברשות הרבים שאורכו רוחבו 4 על 4, וגופו 3 או יותר, אבל פחות מ10 טפחים. אוקיי, זה החריץ או הבור. אוקיי, אז בעצם קרמלית זה משהו שלא זה ולא זה. ההגדרות האלו גם מאוד חשוב להבין, וגם קראתי בספר, זה ספר מקסים, הילדים קיבלו לבר בת מצווה שלהם, ואני עכשיו נהנית מזה. קוראים לזה משנת ארץ ישראל, למבוא של שמו ספרי וזה בספרי, כשהיו שם פרופסורים, לשמוע ספרי כבר איננו. וזה רק על מסכת שבת חלק א' במשניות, אוקיי? אבל זה ספר מקסים שסוקר את העניינים ההיסטוריים, איך הדברים התפתחו.
אם זה טפח, אז איך זה העניין הזה של גובה 10 טפחים פתור? מה זה? זה כלום גובה 10 טפחים?
נכון, זה לא כל כך גבוה.
זה כלום.
נכון. אז איך? נכון. אבל אם מניחים את זה ברשות הרבים, כאילו אם מחזיקים משהו ועוברים זה על אדמות ברשות הרבים, בדרך כלל זה פחות מעשרה צפחים.
אבל אם אני מחזיקה את זה ככה, נו, אז מה
כן, יהיה? כן, אז את יוצאת מהדאורייתא אולי. מחזיקה למעלה.
כן,
טפח
זה זה? אני חשבתי שטפח.
כן.
כן,
כן.
אז את עובדת, יש לך משהו על הראש שזה קורה. זה קרמלית כי זה מקורה, נכון?
אבל אני מחזיקה משהו.
קניון אולי רשות היחיד, לא? כי זה...
זה ראש הראש, אין בעיה עם זה, אני חושבת.
הייתי חושבת שזה רשות היחיד.
לא, יש לך על הכובע, זה משהו
שצמה. כי זה עם חומות, עם סביב. בדרך כלל, מה שאומרים קרמלית, זה שדה פתוח, בייסבול פילד כזה, או כאילו שטח פתוח, שזה מה שבדרך כלל אומרים. מה שגם הבאתי לכם, גם הבאתי לכם הגדרות, אפשר לראות את זה כאן ב4, ממדריך התלמוד של שטיינזץ. זה גם ספר מקסים שמוצאים לראות הגדרות של דברים, וגם מילים, מונחים בתלמוד, כל מיני דברים.
זה רק שנייה, אז בעצם כל בית מלון או רשות היחיד, הוא לא חייב להיות מוקף, הוא צריך להיות, זאת אומרת,
המחיצות,
זה לא... נגיד בית מלון שאין לו גדר.
אבל יש בבניין. אתם רואים בחוץ.
כן.
בחוץ.
אז כשאני בתוך המבנה זה רשות היחיד.
נכון.
והחצר שלו זה כבר... אם הוא לא מגודר. או איזה גידור צריך.
נכון.
גידור כמו ערוב או גידור...
אז 10 טפחים, משהו בגובה של 10 טפחים. זה לא חייב להיות מוגדר לדעתי כמו ערוב. אני חושבת ברגע שיש איזשהו סימן שזה...
של השטח.
כן. אוקיי.
ואם אתה עובר, נגיד, זה רשות הרבים, אבל אתה עוד לא מגיע
לרוחב.
לרשות העירייה. לכרמלי?
אתה מטר משם, או כמה...
מה? לא הבנתי, מה?
מה השטח של ה... של ה...
של
הזו,
אולי דיון. לא שטח, זה מדבר על גובה.
לא, שטר רבים, אבל יש גם שטח. ברגע שאתה יוצאת טיפה, כבר עברת את האיסור? זו השאלה שלי.
אין שטח בשום.
ברגע שאת יוצאת ממקום אחד למקום שני, כן, את כבר עוברת, ואז יש עשרת, יש ארבע עמות ברשות הרבים.
שמותר לך ללכת.
ברגע שאת הולכת ארבע, יש לעבור מרשות לרשות, ואז בתוך רשות הרבים, ואז גם גזרו בתוך קרמלית, שאם את עוברת ארבע עמות, את לא עוברת מרשות לרשות, אלא יש לך משהו ביד, ואת עוברת ארבע עמות, ברגע שאת עוברת ארבע עמות, זה גם, כאילו, הם אומרים שארבע עמות זה שטח של איפה האדם עומד. ברגע שאת עוברת את הארבע עמות, זה כאילו נכנס לרשות של מישהו אחר ברשות הרבים. השטח של ארבע עמות בתוך רשות הרבים זה שלך. זה כמו רשות היחיד, עצמך. ברגע שאת עוברת את זה, את כבר נכנסת לרשות של מישהו אחר.
אז כל עוד התמונה של הקצה...
כן, את לא... כל עוד, בוא נגיד, סיגל נותן לך את המשקפיים שלה, את מחזיקה אותם, אין בעיה כרגע. ברגע שאת הולכת איתם 400, זה בעייתי.
אבל אפשר באמת להתמקד בעניין הזה של הגובה? כי הרי רובנו מעל גובה מטר. אז אם אני מחזיקה משהו מעל מטר ועובר את זה, מה זה? כי אני מבינה שככה כתוב, שמעל... ברשות הרבים, האוויר מעל 10 טפחים עכשיו הוא פתור. זה נשמע לי ממש לא רלוונטי היום.
ברשות הרבים גם ככה היא בעייתית, זה קרמלית.
מה? ששם, ואז מה? קרמלית. זה איסור רבנן.
נכון. כן, קרמלית, לא ראיתי התייחסות לגובה. יש התייחסות לגובה בקרמלית?
לא,
בקרמלית.
אבל
לא ראיתי התייחסות לגובה.
שאת בחור, כן. עושים איזה כזה עניין לטלטל, ודעת, תסתכלי, זה
לא בקרמלית, זה לא פחות זה... בעייתי.
לא, קודם כל
זה... קרמלית קודם כל זה דרבנן, זה לא דרואטה.
אבל זה לא פחות בעייתי.
אבל זה גם עלול להיות אסור. בסעיף אחד של קרמלית זה עולה, עונה לזה. שאתה פתוח שאין לו את התנאים.
נכון.
למרות שיש לו את התנאים, רק את עם תנאים אחרים, אני לא יודעת אם זה כלול או לא.
טוב.
יכול להיות
שטוב,
אני צריכה לבדוק. יכול להיות שלהעביר משהו, את צריכה להעביר את זה תוך 10 טפחים. אבל ללכת 400 יכול להיות בכל גובה. אני צריכה לבדוק את זה. לא כתוב כאן ספציפית, נכון?
אני חושבת שהקרמלית הזה זה
הדיפולט. אני חושבת שזה לגבי הנחה, אבל לא לעניין ללכת 400
רשות הרבים לא רלוונטי.
לא, לדעתי.
בגלל ה-60 ריבו הזה.
לא, ה-60 ריבו
זה... קבעו משהו בגובה כזה נמוך שבאמת הופך את זה למאוד פשוט. יכול להיות שאבות אבותינו היו מאוד נמוכים.
זה הגיוני להאמין.
מסתבר שאוג מלך הבשן זה לא קורה בגובה שלנו.
אוקיי, טוב. אבל נראה לי שאולי לעניין, אני צריכה לבדוק, אבל אולי לעניין ללכת 400 ברשות הרבים זה איפה שזה עלייך. כאילו, אם את מחזיקה את זה, את מחזיקה את זה, זה לא משנה איזה גובה. אני חושבת שכאן מדובר על הנחה. כי להעביר משהו, כאילו דיברנו על הקירה בהנחה לגבי הוצאה, 10 טפחים זה בקשר לעניין הזה. כי לא מניחים דברים בדרך כלל בגובה למעלה, מניחים את זה בגובה יותר למטה, גם לא מניחים על הרצפה, נראה שאם מניחים משהו על הרצפה, זה פחות בעייתי, אם מניחים את זה על גובה, זה חייב להיות מ-4 על 4 עד 10 טפחים, זה בדרך כלל על גובה שאנשים מניחים דברים. Okay, נראה גם היום שיש, אם מושיטים משהו, שאפילו שם גבוה מ-10 טפחים, זה בעייתי גם. למה? כי במשכן היו מעבירים, אם מעבירים, זה מקרה ספציפי, אם מעבירים מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים, אז במשקל היו מעבירים מעגלה לעגלה את הקרשים, ודווקא עשו את זה בגובה. אז בגלל שעשו את זה בגובה יותר מ-10 טפחים, דווקא הפעולה הזאת היא בעייתי. אם מעבירים מרשות היחיד לרשות היחיד בגובה 10 טפחים, זה נקרא המושיט, ודווקא זה בעייתי למעלה מ-10 טפחים. ואז יש מחלוקת, נראה היום בסוגיה, אם זורקים את זה, האם זה אותו דבר כמו מושיט או לא אותו דבר. אם זורקים משהו, מרשות היחיד שלי, בוא נגיד, לרשות היחיד של רות, אני זורקת, ובאמצע יש רשות הרבים, וזה עבר ממעלה, כאילו בגובה של ממעלה מ-10 טפחים, האם זה פטור או לא? זו שאלה, אם גוזרים זריקה, עד הוא מושיט.
אוקיי.
אוקיי? אבל מושיט, כן. אז יש מקרים, מה שרציתי להגיד, יש מקרים שכן גובה של 10 טפחים בעייתי. זה אם עושים את זה בצורה שעשו במשקל מרשות היחיד לרשות הרבים, רשות היחיד דרך רשות הרבים. ונראה לי שגם מעביר חפץ 400 רשות הרבים זה גם בגובה הזה. אני חושבת, כאילו, ההולך 400. אני חושבת זה רק כשמעבירים מרשות לרשות ומניחים את זה. אוקיי? אוקיי, טוב. אני רוצה, צריכים קצת להתחיל מ... אני רציתי להקדים כמה מילים, נעשה את זה ממש בקצרה, כי קצת זמן על זה ואני רוצה להגיע לדף. אבל הסתכלתי בתוספתא, ובתוספתא כתוב, דיברנו על ההתחלה של המסכת, ושזה דרך מוזר להתחיל את המסכת. מאוד מעניין שבתוספתא דווקא התחילו איך שאנחנו התחלנו היום. ארבע רשויות, רשות היחיד ורשות הרבים, ואז זה מוזר, כי כתוב ארבע רשויות וכתוב רק שניים. אז הרבה מהתקנו ואמרו, ברור שצריך להיות כתוב שם, קרמלית ומקום פטור. אני כאן בדף, בדף שחילקתי. דברי רכה, אני אשלח לך. הנה, נסחי. דברי רכה, אוקיי. אז, ואז מתחילים להגדיר איזו רשות היחיד, איזו רשות הרבים, הים וקרמלית וזה לא רשות היחיד. אז פשוט מתחילים להגדיר שזה הרבה יותר הגיוני. עדיין צריכים לשאול למה התחילו עם הוצאה, אבל זה שמתחילים עם הגדרות, בתוספת זה מאוד הגיוני. כאילו התוספת במשניים מאותה תקופה, רק שני ישותים ספרותיים שונים. ומעניין לראות מה התוספת עשתה עם זה. הסדר פחות או יותר אותו דבר, אבל זה מתחיל עם רקע, שזה הגיוני. ואז ראיתי בספר הזה של ספרי, אז קצת, הוא ניסה להגיד, הוא לקט כמה דעות לגבי למה זה התחיל ככה, והוא... הוא הביא דוגמאות של מסכתות אחרות שמתחילים בצורה דומה עם מספרים. Okay, והוא ציטט מישהו שבא מלאכת שלמה שאומר שבעצם התחילו עם מספרים, לכן התחילו עם שתיים שהם ארבע. ואז אני ציטטתי חלק, המון מסכתות נראה את זה מתחילים עם מספרים. חמישה לא יתרמו ואם תרמו אין תרומתן תרומה. שבועות שתיים שהן ארבע בדיוק כמו מסכתנו שראינו כבר. 15 נשים פותרות צרותיהן. ארבעה אבות נזיקין. אוקיי, ויש עוד הרבה דוגמאות.
זה מאוד הגיוני בתקופה שצריך לזכור בעל פה.
מצוין, זה בדיוק העניין. אוקיי, בגלל שהיו צריכים לזכור בעל פה, זה הדרך הכי טוב. אם את הולכת לסופר ואת זוכר, אני צריכה שלושה דברים, כן? אז זה מזכיר לך כמה דברים את צריכה.
כולם מתחילים באלה.
כן, נכון. אז זה מה שעשו, כי שינינו את המשניות בעל פה, אז זה מאוד הגיוני. אבל אז הוא הזכיר, זה לא מספיק, כי עדיין, מה היה הכי הגיוני להתחיל עם מספר בשבת? הלמדת מלאכות, כן? המשנה שראינו. אז הוא אומר שיש פסוק מירמיהו, והוא חושב שבהסתמך על זה יחד עם המספרים, אולי זה הסיבה שהתחילו ככה, כי דווקא התייחסו בירמיהו, קומו השם, ישמרו בנפשותיכם, ואל תעשו מסע ביום השבת. וביתם בשערי ירושלים, ולא תוציאו מסע מבתיכם ביום השבת, וכל מלאכה לא תעשו, וקידשתם ביום השבת, כאשר ציוויתי את אבותיכם. והוא דווקא מדגיש את העניין של הוצאה, והוא אומר, הבסיס זה התחילו, והוא מנסה להוכיח שגם במסכתות האחרות יש קצת התייחסות לאזכורים בתנך, ומתחילים עם זה. אני לא יודעת אם זה 100%, אבל זה מעניין. כך הוא טען.
למה הוא קרא לספר משנת ארץ ישראל?
אני לא יודע.
מה, שבת זה רק...
לא, לא שבת, זה כן, המשנה הבאה מארץ ישראל. אני לא יודע.
אולי להבדיל מהבבלי.
שזה תוצרת משניות. כן, רק על המשניות. אוקיי, טוב. בגמרא אתמול, אוקיי, צריכים להבין את זה. הבעיה יש על שאלה, אז בואו נתחיל מגימול עמוד ב'. אוקיי, נקודותיים בשמונה שורות מלמעלה, או תשע שורות. אמר הבעיה. פשיטה לי, ידו של אדם אינה לא כרשות הרבים ולא כרשות היחיד. Okay? דיברנו על העני. העני יושיט ידו לתוך, כן? אני בחוץ. Okay? גימול עמוד ב', יש נקודותיים, אמר הבעיה. שמונה שורות מלמעלה. כן, מלמעלה. הבעיה אומר, פשיטה לי, ידו של אדם אינה לא כרשות הרבים ולא כרשות היחיד. עכשיו, אדם עומד ברשות הרבים, העני הזה, כן? הוא מושיט ידו לתוך, כן? ואז אם הוא לא לוקח משהו ומוציא את זה, נכון? דיברנו ששניהם פטורים, נכון? הוא מושיט את ידו ואז הבעל הבית לוקח. אז בעצם היד שלו, האם זה הולך אחרי רשות הרבים, זה כמו הגוף שלו, או האם זה משהו בנפרד? אז הוא אומר, ברור שזה משהו נפרד. לא דמיה, מידו דעני, כרשות היחיד. לא כרשות הרבים, לא כרשות... כרשות הרבים לא דמיה, מידו דעני. רואים שאני מושיט ידו בפנים, אז זה לא נחשב כבר רשות הרבים, כי הוא הושיט את ידו וזה כבר, הוא עשה עקירה מרשות ה... זה העקירה, נכון? ואז הבעל הבית לוקח, זה ההנחה. אז ברגע שהיד שלו בתוך רשות היחיד, היד לא נגרר אחרי הגוף. כאילו היד לא נחשב רשות הרבים עדיין. כן? כי הוא כבר יכניס את ידו לתוך האוויר של רשות היחיד. וההפך לגבי הבעל הבית. אז עכשיו הוא שואל, ביי הבעל, ידו של אדם, מה הוא שאתה עושה כקרמלית? אולי היד שלו, אם זה לא רשות היחיד, וזה גם לא רשות הרבים, אז איך אנחנו מגדירים את זה? ברגע שהוא מכניס כאן, זה המחיצה בין רשות הרבים לרשות היחיד. עכשיו היד שלו זה לא זה ולא זה, אז מה אנחנו אומרים? אולי זה קרמלית, שזה לא זה ולא זה. ואם זה קרמלית, מה הבעיה? אסור להעביר מקרמלית לרשות אחרת. אז אולי נקנוס אותו שאסור לו להחזיר את היד. כי ברגע שהוא מחזיר את היד, הוא עובר, נכון? אם הוא משאיר את היד והבעל הבית לוקח את זה ממנו, אז שניהם פטורים, נכון? זה היה מקרה במשנה. אבל אם הוא מחזיר את היד עם חפץ פתאום, בוא נגיד, שאת היד פתאום, oh, well, אם אני אוריד את זה, אני אהיה חייב, כן? אם אני מניח את זה. אז אני אחזיר את היד, בסדר, לא עשיתי כלום בעצם, כן? זה בא אומר, אולי בעצם כן עשית משהו. כי אולי עכשיו היד ברשות אחרת זה בקרמלית, ועכשיו אתה מחזיר את זה לרשות היחיד, וזה יהיה בעיה. אז הוא אומר, הוא רואה את זה יותר ככנס, מי כנסו הרבנן, זה לא ממש אסור. אבל אולי זה כנס, רצו לכנוס אנשים כדי שהם לא יעשו דברים כאלה. לדעו לגבי, או לא. אז מנסים להביא הוכחה, אז מביאים מקור. תשמע, הייתה ידו מלאה פירות, והוציאה לחוץ, אוקיי? הוא לוקח פירות מהרשות שלו, מוציא את זה החוצה. תן אחד, אסור להחזירה, ותני אידך, מותר להחזירה. יש מחלוקת, האם מותר להחזיר את היד, או אסור להחזיר את היד. אז אם ננסה להבין את המחלוקת הזה, נמצא תשובה לבית. אז כאן אני לא רוצה לקרוא את כל הגמרא, כי זה הדף של אתמול, אבל רציתי להביא, כאן הבאתי לכם בדיוק את, מנסים להבין את הסתירה, שמקור אחד כתוב אסור להחזירה, ומקור שני כתוב מותר להחזירה. אז אומרים, או שמישהו חושב, אין לך, דומה לקרמלית, או שזה דומה לקרמלית, בדיוק כמו הבעיה, כאילו אחד חושב שזה דומה לקרמלית, ואחד חושב שזה לא דומה לקרמלית, ולכן מותר להחזיר, כי זה לא רשות אחרת, כן? ומי שסובר שאסור להחזיר, הוא סובר שזה קרמלית. אבל אז דוחים את זה. אומרים, זה לא הכרחי. אחד אומר, אולי זה למטה מעשרה, אבל למעלה מעשרה, כן? אם הוא הושיט את ידו למטה מעשרה, זה אסור. אם הוא עשה את זה בגובה, אז זה כבר מותר. אחד אומר, אם עשה משחשיכה או מבעוד יום. אם הושיט את היד כבר כשהיה שבת, אז אסור להחזיר, כנסו. אם הושיט את היד לפני ששבת התחיל, ואז כבר התחיל שבת, היד שלו עדיין שם, לא יודעת בדיוק איך, אז האם מותר להחזיר? אז רצו להפוך את השיטה, ואז אמרו, וזה מאוד מעניין, וזה מגיע למה שאנחנו מדברים עליו היום, אולי זה אמור להיות הפוך. אם הוא הושיט את היד מבעוד יום, עכשיו כשהוא יחזיר את זה, הוא לא יעבור על איסור, בגלל שאיסור מדאורייתא, בגלל שהוא שם את זה, העקירה הייתה לפני שבת. אבל אם... סליחה, זה לא העניין, זה בדיוק התירוץ השלישי. עכשיו אומרים ההפך. אם הוא הושיט משחשיכה, ועכשיו אנחנו נגיד לו, אתה חייב את היד כל היום ככה, עד סוף השבת, אוקיי? אז מה יקרה? אחרי זמן הוא יתעייף, הוא יזרוק את החפץ. ואז הוא יהיה חייב מדאורייתא, כי הוא הושיט את היד משחשיכה וזרק את זה. אז עדיף במקרה הזה להתיר לו כדי שהוא לא יבוא על איסור יותר חמור. אבל אם הוא עשה את זה מהתר מההתחלה, מבעוד יום, אז אנחנו אוסרים עליו, כי אז הוא באמת יעביר את זה מקרמלית לרשות היחיד. וזה יהיה אסור. ומקסימום הוא זורק את זה בסדר, אין איסור, כי לא שם את זה מבעוד יום. זה קצת... אוקיי. עוד תירוץ שזה מזיד שוגג. אם הוא עשה את זה במזיד, אז קונסים אותו. אסור לחזירה. אם הוא עשה בשוגג, אז לא קונסים אותו. אז אמרו, אולי גזר שוגג עד ומזיד. אם הוא עשה בשוגג... אומרים, נכון שעשית בשוגג, אבל אנחנו מודעים שאם נתיר לך להחזיר את זה, אז תעשה את זה במזיד בפעם הבאה. והשני אומרים, לא גזרינן ככה. Okay? והשביעית הייתה לחצר אחרת או לאותה חצר. אוקיי? שחשבתי את היד, חשבתי כאן, אם רואים, יש, יש, יש חומה ביני לבין השכן, כן? אז אני יושבת, אני עומדת בגדר שם, ואני מושיטה את היד החוצה, נכון? אז יש שתי אפשרויות. כאילו, אני מבינה שזה יהיה בעיה אם אני מביא את הפירות לשם. אז אני יכולה להחזיר את זה אליי, או אני יכולה להחזיר את זה מרשות הרבים לרשות היחיד של השכן. אז אם אני שמה בחצר אחרת, אז זה אסור. אבל אם אני שמתי בחצר שלי, אז זה מותר. אוקיי? ולמה? אז זה, הנה, זה הדבר האחרון. בואו נראה את זה בפנים. ביבה את אמא לעולם לא כנסו, זה לא כנס שוגגת ומזיד, ולא קשה, כאן לאותה חצר וכאן לחצר אחרת. אוקיי? שאפשר להביא, ואז אני רק מעבירה מרשות יחיד לרשות יחיד, שזה פחות בעייתי, מרשות הרבים לרשות היחיד. כי דבר מן הרב מרב נחמן, הייתה ידו מלאה, אוקיי, אנחנו בדלת עמוד א' עכשיו, הייתה ידו מלאה פירות והוציאה לחוץ, מה הולך זירה לאותה חצר? בדיוק כמו שרב שאל את רב נחמן, אם הייתה ידו מלאה פירות והוציאה לחוץ, האם אני יכולה להחזיר לאותה חצר? אמר לי מותר. ואז הוא שאל אותו לחצר אחרת מהו? אמר לי אסור. אז הוא אומר, מה ישנה? מה ההבדל? אז הוא אומר לו משהו מעניין, לכי תיכולה לקור את המלכה. כשאוקיי, כאן זה לא מובן מה, מה המשמעות, אבל הוא מבדח איתו. הוא אומר, אם תאכל קור של מלח, או אם שזה המון המון כמות של מלח. כאילו, אני אענה לך אחרי שתאכל קור של מלח, או אחרי שתמכור לי קור של מלח. זה לא, כן, בדיוק. אוקיי? ואז הוא אומר, חתם לא את דוד המחשבתו, הכה את דוד המחשבתו. בשבת, חלק מהבעיה זה מלאכת מחשבת, משהו יצירתי. הוא רצה, מה הוא רצה עם הפירות? להוציא אותם מהחצר שלו. אז אם הוא שם בחצר אחרת, ברור שנעשה מחשבתו. לא משנה אם הוא שם את זה ברשות הרבים או ברשות היחיד, הוא רצה לקחת את הפירות מהרשות שלו למקום אחר. אז אם הוא שם בחצר אחרת, אז משהו קרה. אם הוא מחזיר לרשות שלו, אז כלום לא קרה. הוא פשוט, נכון? שם את היד, יחזיר את היד, הוא לא עשה שום מעשה. כאילו לא קרה משהו, לא השתנה משהו. אז בשבת, כאילו זה בסדר, כי לא השתנה שום דבר, אבל לחצר אחרת, ברור שזה בעייתי. ועל סמך זה הם מוכיחים שבעצם זה יכול להיות הסיבה שאסור להחזירה ומותר להחזירה, זה בגלל שאסור להחזירה לחצר אחרת, מותר להחזירה לחצר שלו. עכשיו, תוך כדי הזה, כשרצו להגיד שזה מבעוד יום משחשכה, ההפך, כדי למנוע מי לעבור על עבירה, הביאו שאלה, אוקיי? ועכשיו חוזרים לשאלה הזאת, גופה. אוקיי? גופה זה תמיד, אנחנו חוזרים לגוף עניין שדיברנו עליו לפני כן. באי רבי ביבר הבאי, הדביק פאפ בתנור, התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי חיוב חטאת, או לא התירו. מישהו שם פאפ בתנור. אוקיי? עכשיו לא ברור אם הוא עשה שוגג מזיד, נראה אחר כך שיש שאלה הזאת. הוא שם פאפ בתנור. עכשיו, מתי הוא עובר לסור מלאכה של אופה? כשזה מוכן בעצם, כן? כי כשזה הופך להיות לחם. עכשיו, יש עוד עניין. איך שעשו את הפאפ באותם ימים, היו שמים את הפאפ בתנור, ואז זה היה דבוק לתנור עצמה, והיה מלאכה ספציפית לרדות את הפאפ, להוציא את זה, להוריד את זה מהתנור. ולא כל אחד ידע לעשות את זה. זה מה שנקרא מלאכת מחשבת. כאילו זה היה משהו שצריכים מישהו מומחה לטפל בזה.
אמא.
מה?
אמא כזאת.
אמא כזאת. אז עכשיו, כששמו לב, כאילו חכמים אמרו, זה לא אסור לרדות את הפת, אבל זה לא מלאכה. אבל אמרו, בגלל שזה מלאכת מחשבת, משהו מאוד ספציפי, אז הם אסרו מדרבנן. אוקיי? אז עכשיו יש לנו שתי מלאכות. כאילו שני דברים. יש את ה... יש את אפיית הפת, כן? ויש את רדיית הפת. עכשיו, רדיית הפת זה אסור מדרבנן, וזה דאורייתא. עכשיו, מישהו שם את הפת בתנור. האם אפשר לפני שזה נעפה כדי למנוע מי לעבור לסור מדאורייתא ולחייב אותו חטאת? כן, החיוב חטאת, בואו נעשה את זה ככה, כן? יש את הכנסה לתנור, נכון? ויש את נגמר האפייה, כן? אז בין הזמן הזה לזמן הזה, מה אם אני מורידה את זה? ואז הוא לא יעבור לסור חטאת, כי זה לא נעפה בעצם, אוקיי? באיזשהו שלב, זה שאלה אחרת, לא עסקים בזה, באיזה שלב זה נחשב נאפה, לא בסדר. זה נגיע בבישול, אולי זה קשור לשם, שמדברים על מאכל בן תרסאי, שהיו אנשים שאכלו את זה מאוד מהר, כאילו זה היה רק כשזה מבושל שליש. ומוכנים לאכול את זה, כאילו פיירטס כאלו, שהם פיראטים, שאוכלים אוכל כזה. אוקיי, אבל בסדר, מכניסים לתנור, ולפני שנגמר, מורידים את זה. האם אפשר לעבור על איסור דיר הבנן? כדי לא להתחייב בחיוב חטאת.
זה ממש לא כך ברור לי, אבל בגמר אפייה גם יוציאו את זה, גם יעברו על איסור דרבנן.
אבל זה אפייה.
קודם כל אולי לא יוציאו את זה, וגם אפילו הם מוציאים את זה. אולי הוא... זה שאלה גם שנראה בגמרא אחר כך, האם זה שוגג, האם זה מזיק. כאילו אם זה שוגג, אולי ישים לב אחר כך, ואז הוא ישאיר את זה בתנור. הוא לא יודע את זה, כי הוא יבין שזה אסור. קודם כל צריכים לזכור, אני לא הקדמתי את זה. שוגג, זה שאלה האם שוגג זה קרוב, בדרך כלל אומרים שזה או שהוא לא ידע משבת בכלל, זה אולי שוגג, אבל שתי הדוגמאות הקלאסיות, הוא שכח שזה שבת, הוא ידע שזה אסור אבל שכח שזה שבת, או ידע שזה שבת ולא ידע שזה אסור. אוקיי? אז עכשיו, אמלי רב אחא בר אבא לרבינה, איך ידעני, מה המקרה הזה? אילמה בשוגג ולא יתקרלה, בוא נגיד שזה בשוגג. ולא, הוא לא זכר אחר כך שזה באמת אסור. הוא לא זכר שזה שבת, הוא לא זכר שזה אסור. אז למה ניתירו? כאילו, אז מה המקרה בכלל? הוא לא ילך לרדות את זה, כי הוא אפילו לא יודע. כן? אז זה לא יכול להיות המקרה. ועל הלב, דאיהדר ואידקר, אולי, אם זה מקרה שהוא חזר ונזכר באמצע, מי מחייב? מה? האם מחייבים אותו? והתנן, הוא לא יהיה חייב חטא בכלל, למה? והתנן, כל חייבי חטאות אינן חייבים עד שהתחילתן שגגה וסופן שגגה. רק חייבים קורבן חטאת עם ההתחלה בשוגג והסוף בשוגג, וכאן ההתחלה בשוגג, ובאמצע הוא זכר, אז לא יהיה חייב חטא בכל מקרה, כי הסוף זה לא בשוגג, אוקיי? שאולי אפשר להבין, אולי זה לא תקף במקרה שלנו, כי הוא כבר עשה את המעשה, כאילו המעשה נגמר. למרות שכאילו זה מוזר. זה לא שהוא באמצע מעשה, ואז התברר לו, ואז הוא לא סיים את המעשה. הוא כבר עשה את המעשה, המעשה פשוט נמשך מעצמו. אבל כאן כבר אומרת שזה לא יהיה סופם בשגגה, ולכן הוא לא יהיה חייב חטאת. אלא במזיד. מה אם זה במזיד? אז זה לא יכול להיות, כי מה הוא שאל? שימו לב למילים. האם התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי חיוב חטאת, או לא התירו? אם זה היה מזיד, מה היו אומרים? קודם שיבוא לידי איסור סקילה מבעלי, זה מנוסח בלשון שהוא ברור שהוא מדבר על שקדה, כי הוא שואל על קורבן חטאת, האם אפשר להתיר לו לרדות כדי שלא יהיה חייב קורבן חטאת. אז זה לא מתאים להגיד שזה מזיד. אז אמר רב שילה, לעולם בשוגג. כאן יש משהו מאוד מעניין. ולמען התירו לאחרים. סיגל את באה, אני אפיתי, אני שמתי פת בתנור בטעות, אני הלכתי. עכשיו, את באה, ראית שעשיתי, ואת רוצה להציל אותי מקורבן חטאת. אני כבר לא נמצאת, כי אם אני נמצאת, אז את אומרת לי, ואז כבר זה, אני לא שוגג. אבל, או שאני נמצאת ואת לא אומרת לי, את סתם ראית, ואת מורידה את זה. האם את יכולה לעשות את זה? אוקיי? זה אולי השאלה של רבי בי. האם סיגל יכולה להוריד בשבילי כדי להציל אותי?
רגע, אנחנו עברנו עכשיו מיד מלאכה אחר לאחר? אנחנו עדיין ברשות הרבים או עברנו
למשהו
אחר?
לא, עכשיו אנחנו עברנו למשהו אחר בגלל שהביאו את זה
כדוגמה.
בחלק מהדיון הביאו את זה כדוגמה כשהושיטו את היד האם מתירים לו להחזיר את זה כדי שלא יבוא לידי איסור יותר חמור לזרוק את זה לרשות הרבים. אם הם אומרים לך אז מזה הגיעו לזה ועכשיו חוזרים בגלל שלא ראיתי את העמוד של אתמול השאלה הזאת הוזכרה אתמול, אז עכשיו רוצים להיכנס לתוך המעשה הזה. אז אנחנו עברנו מרשויות, כן, נחזור עוד כמה דקות. אוקיי? אז שואלים, זה מאוד מעניין, אז מה תקיף לרב ששת? וכי אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה חבריך? מאמרים לסיגל, את יכולה לעבור לסור מדי רבנן כדי להציל אותי
מחיוב?
זה נורא מעניין. קודם כל, אם היה לנו זמן הייתי נכנסת לזה, אוקיי? ראינו מקרה כזה בברכות, אם זוכרים, אסור ל... או לפחות דוגמה קצת דומה, אסור לשחרר עבד, נכון? ואז שחררו את העבד כדי שיהיה מניין, זוכרים את זה? הוא היה...
שחררו את...
כן, אז אומרים, מצווה דרבים שנה. לפעמים יש סיטואציות שכן אפשר לעשות משהו שאסור, כדי, כשיש צרכים אחרים. מי זה? ראיתי את יחסות. כן.
אז משהו חיובי.
נכון, נכון, בדיוק. אז צ'רסון מנסה לעשות את החילוקים האלו, כי יש כמה סוגיות בעניין. מה שהכי מעניין, ראיתי בבית יוסף, יש התייחסות לשאלה האם גנבו, קידנאפ, כן, חטבו נערה או אישה או משהו כזה, ודאגו האם אפשר בשבת לצאת מהתחום כדי להחזיר אותה, כי דאגו שהיא תתנצר, כאילו שיכריחו אותה, ולא דאגו על החיים שלה. כן, כנראה זה לא הייתה נפות בימים האלו, אבל כן שהיא תתנצר. אז האם אפשר כדי לא לבטל במצווה, כאילו שהיא לא, האם אחרים יכולים? והרשב"א אומר, על פי הסוגיה כאן, אסור. אסור לחללת השבת בשביל זה. אבל הבית יוסף אמר, בהחלט שמותר, והוא דווקא ציטט מצווה דרבים שני, ואולי אפשר לקרוא לזה מצווה דרבים, ו... והוא דווקא היתיר, אבל זה נושא מעניין שנוצא מזה. אוקיי, בואו נמשיך. אלא אמר רב אשי לעולם במזיד. אז רב אשי אומר, זה לא יכול להיות שזה סיגל מותר, מותר לסיגל לעשות את זה. אז הוא אומר, מדובר במזיד. אם מדובר במזיד, הרי כתוב חורבן חטאת, אל דאגה, ואם הקודם שיבוא לידי איסור סגילה. הוא משנה את המילים של השאלה, כנראה המסורת של השאלה שלו בטעות. ואז הוא אומר, רב אחה ברי דורה ומת נעלה בהדיה. ואפילו רב אחה אמר את זה במפורש, וכאן זה מעניין. הוא מצטט את זה אחרת, וגם מצטט את זה בלי שאלה, אלא כבר עם התשובה. אמר רבי ברבאי, אותו בן אדם, כן, שהוא אמר, הדביק פת בתנור, התירו לו לרדותה, קודם שיבוא לידי איסור סקילה. אוקיי? אז גם הוא אמר, כן מותר לעשות את זה, שזה מעניין, וגם הוא אמר את המילים שכדי שלא יבוא לידי איסור סקילה. אז אם מישהו עושה במזיד, הוא יכול להוריד את זה ולעבור על איסור מדרבנן כדי שלא יתחייב על איסור מדורית. מעניין. אבל שם זה כדי שלא יבוא לידי איסור סקילה. בשוגג אולי זה פחות, כן, לא רצו שמישהו יהרג, אבל אולי אם זה היה שוגג לא היו מתירים. אוקיי, מבחינת הזמן בוא נמשיך. פשט אני את ידו. עמי חייב, כשאני פשט את ידו, כן,
והוריד את זה. זאת
אומרת,
פיקוח נפש, כאילו.
מה? כן, אולי אפשר להגיד את זה, אני לא יודעת, כן. אולי אפשר להסתכל ככה. עמי חייב, והבי אינן עקירה והנחה מעל גבי מקום דלת על דלת. דלקה. אוקיי, פשט, בואו נחזור למשנה. פשט אני את ידו לפנים. המקרה ה... כן, אחרי הנקודותיים השניות. פשט אני את ידו לפנים ונטל בעל הבית מתוכה. כן, הוא שם ידו ואז הבעל הבית לוקח את זה ממנו. נכון? אז או שנטל מתוכה והוציא שניהם פטורים. לא, זה המקרה שהוא... פשט אני ידו, המקרה הראשון. ונטל לתוך ידו של בעל הבית. אוקיי? מה הוא עשה? הוא נטל את זה בתוך היד של בעל הבית. הוא לא הניח את זה על דבר שהוא ארבע על ארבע. כן, הוא צריך להניח את זה, אוקיי? אז והב אינן עקירה והנחה מעל גבי מקום ארבע על ארבע ולכה. אמר רבא, המאני רבי עקיבא, אל דאגה זה רבי עקיבא, כי רבי עקיבא אמר, לא באינן מקום ארבע על ארבע. לא כולם חייבו ארבעה על ארבעה, וכאן נראה, ננסים להוכיח שרבי עקיבא אמר שלא צריכים להניח את זה על מקום ארבע על ארבע. דיצנן, הזורף מרשות היחיד לרשות היחיד, ברשות הרבים באמצע. אוקיי? מישהו זורק מרשות הרבים לרשות היחיד, אוקיי? אני זורקת לרות, וזה עובר בדרך רשות הרבים. אוקיי? עכשיו, לא הייתה הנחה ברשות הרבים. וברור שלא בארבע על ארבע, נכון? זה הגיע לאוויר. רבי עקיבא מחייב החכמים פותרים. רבי עקיבא סבר מינן קלוטה כמי שהונחה דמיה. זה כאילו, זה שזה נקלט באוויר של רשות הרבים, זה כאילו הונח ברשות הרבים. ורבנן סברי לא אומרים אין קלוטה כמי שהונחה דמיה, ולכן פטרו. אוקיי? עכשיו שואלים מה זה. ממאמרה, דפשיט עלי לרבא דבקלוטה כמי שהונחה דמיה, ובתוך עשרה פליגי? והמה ביי ביי אלי רבא. האם זה פשוט שלרבא שקלוטה כמי שהונחה דמיה? הרי רבא בעצ... כאילו רבא אמר שהמשנה שלנו הולכת לפי רבי עקיבא. אבל רבא בעצמו היה לו קשה, הוא לא הבין. הוא כבר שאל שאלה, ובואו נראה את השאלה שלו. דבאי רבא, הוא, כרגע אומרים, שבואו נראה את זה בטבלה. כרגע אומרים שהמחלוקת בין רבי עקיבא וחכמים זה במקרה שזה היה למטה מעשרה והם זרקו את זה, ורבי עקיבא מחייב בגלל שקלוטה כמשום חדמיה, וחכמים פותרים בגלל שלא אומרים קלוטה כמשום חדמיה. עכשיו במקרה, במקום אחר רבא אומר שהוא מסופק האם זה המחלוקת בין רבי עקיבא וחכמים או הם חוקים במשהו אחר. אוקיי? ואם הם חוקים במשהו אחר ורבא לא ידע במה הם חוקים, איך רבא כאן אומר המקרה שלנו זה לפי רבי עקיבא שהוא סובר כך לעומת חכמים שלא סוברים כך. אוקיי? אז כאן נראה מה היה מסופק לרבא. אז רבא אומר, האם זה למטה מיוד פליגי, ובהה פליגי, רבי עקיבא סבר קלוטה כמשום חדמיה, ורמב"ם סבר לא אמרינן קלוטה כמשום חדמיה, בדיוק כמו שאמרנו, אבל למעלה מעשרה דברי הכל פטור, כן, אבל אם אני זורקת משהו לרות ממש גבוה, אוקיי, אז אני אהיה פטורה לשניהם, אוקיי, וכל המחלוקת זה, האם, אם אני זורקת זה תוך יור, האם קלוטה כמשום חדמיה או לא, ואז זה מתאים למה שהוא אמר קודם, שכשמדובר במקרה שלנו, שהוא לא הניח את זה בארבע על ארבע, זה לפי שיטת רבי עקיבא באותה מחלוקת, okay? או האם המחלוקת זה משהו אחר. אבל, סליחה, ולתקולי עמה לא יופין אין זורק ממושית, okay? שאם זה למעלה מעשרה, אז הזורק זה לא כמו המושית, כי דיברנו קודם, מי שמושית חפץ, מי רשות היחיד לרשות הרבי, אם אני עושה ככה לרות, ואני עולה על הכיסא, וגם היא עולה על הכיסא, ויש רשות הרבים באמצע, ואני מושיטה לידה, ממש לידה. אז במקרה הזה, זה מושיט וזה אסור. האם לומדים זריקה ממושיט? אז לפי הדעה הזאת לא לומדים, אף אחד לא חושב שלומדים זריקה ממושיט, ובעצם למעלה מעשרה כולם אומרים שפטור, המחלוקת היא רק בתוך עשרה, אם אני זורקת. האם זה נקלט לאוויר נחשב, או האם אני ממש צריכה הנחה ארבעה על ארבעה. ועוד דילמה למעלה מעשרה פליגי, ובהה פליגי, דרבי עקיבא סבר, יופינן זורק ממושית. ורבנן סבר, לא יופינן זורק ממושית. ואולי המחלוקת הוא בדיוק השאלה הזאת. האם לומדים זריק, זה דווקא המחלוקת בין רבי עקיבא וחכמים היה למעלה מעשרה. אני עליתי למעלה וזרקתי את זה למעלה מעשרה. או אני אפילו לא עליתי למעלה במקרה הזה, אני ממש יכולה לזרוק גבוה. זרקתי את זה למעלה מעשרה. לפי חכמים שאוסרים, לומדים זריקה ממושית, וזה דווקא אסור. כי זריקה זה כמו מושית. ולפי רבי עקיבא, לא לומדים זריקה ממושית, ולכן זה פטור. ולכן אי אפשר ללמוד שום דבר לגבי המקרה של העני שהוא לא זרק. נכון? ולכן רבי עקיבא לא, אין לו שום קשר למשנתנו. כן, זוכרים, כל העניין היה למצוא מי התנה במשנתנו. מי אומר שאפשר לשים את זה ביד של בעל הבית ולהתחייב? הרי אין הנחה דלת על דלת. אז אם אומרים שקלוטה כמשום חדמי, ברגע שזה נקלט לתוך הרשות של השני, כן, לרשות הרבים, זה כבר כמו ארבע על ארבע, וזה כמו רבי עקיבא, כן? אז, אוקיי, עודם למעלה מעשרה פליגי ובהה פליגי, רבי עקיבא סבר יופין את הרבים ממשי, ורנא סבר לא יופין את הרבים ממשי. אבל למטה מיהו דברי הכל חייב, כן? למטה מיהו כולם היו מסכימים שחייב, מי טיימה אמרינן, קלוטה כמשום חדמיה, כן? ואז למטה מיהו כולם מסכימים שקלוטה כמשום חדמיה, ואז מה היה רבא אמור להגיד אם זה האופציה השנייה? שהמשנה שלנו הולכת לפי כל הדעות.
למטה.
כן? כי המשנה שלנו היא למטה מעשרה, וקלוטה כמשום חדמיה לכל הדעות, ברגע שזה נקלט באוויר, לא צריכים ארבע על ארבע. וגם עדיף, אם יש אופציה כזו, להגיד את שהמשנה שלנו לפי חכמים ולא לפי דעת יחיד, רבי עקיבא. אז כל השאלה שלנו הוא ככה. רבא אמר, כפי מי המשנה שאלו, ורבא אמר המשנה שלנו שאין הנחה על ארבע על ארבע, זה לפי רבי עקיבא. ואז שואלים עליו, אבל איך רבא יכול להגיד את זה? הרי רבא בעצמו היה מסופק מה הנושא של המחלוקת. אם כולם מסכימים שקלוטה כמשום חדמיה, או רק רבי עקיבא. אז אם ככה, איך הוא אמר שהמשנה שלנו ודאית זה רבי עקיבא? זה לא ברור, זה יכול להיות שתי הדעות, קלוטה כמשום חדמיה. אז ברור שהתשובה היא כך, לא קשה, בתרתי איבאי, הדר איפשתלה. כשהוא שאל את השאלה, זה היה קודם, הוא לא ידע. אחר כך התברר לו, שבאמת המחלוקת היא הדבר הראשון, ואם ככה רק רבי עקיבא סובר שקלוטה כמשום חדמיה, ולכן כשהוא אמר כפי מי המשנה שלנו, זה קרה בשלב יותר מאוחר כשהוא כבר ידע את התשובה לשאלה שהוא שאל. כן הבנתם?
לא.
אוקיי. השאלה הוא ככה. משנתנו אין הנחה 4 על 4, כן? אין הנחה במקום 4 על 4. אז שואלים כפי מי? רבא עונה כפי רבי עקיבא, אוקיי? כי צריכים להגיד שמשנתנו זה קלוט, זה מישהו סובר, התנה סובר קלוטה כמישהו מלכה אדמיה, אוקיי? הבעיה שבמקום אחר, רבא שואל האם רבי עקיבא וחכמים כשהם חוקים על המקרה הזה כשזורקים, האם נושא המחלוקת זה קלוטה כמישהו מלכה אדמיה ורבי עקיבא סובר שכן, וחכמים סוברים שלא, או האם נושא המחלוקת זה משהו שקשור ספציפית לזריקה, האם זריקה כמו משית, ומדובר למעלה מעשרה, אם זריקה כמו משית או זריקה לא כמו משית. אבל כולם מסכימים, אם זה היה תחת יוד, שאני זרקתי משהו לרות מתחת ליוד טפחים, כולם היו מסכימים שקלוטה כמישהו מלכה אדמיה. אז אם זה האופציה השנייה, קלוטה כמישהו מלכה אדמיה זה לכל הדעות, כן? גם לחכמים. אז אם ככה, למה רבא אומר שזה רק רבי עקיבא? Okay? יש שתי אופציות להבין את המחלוקת. לפי אחד, קלוטה כמישהו מלכה אדמיה זה רק רבי עקיבא. לפי השני, קלוטה כמישהו מלכה אדמיה זה שניהם מסכימים שקלוטה כמישהו מלכה אדמיה. ורבא היה מסופק בזה. אז איך רבא יכול להגיד בוודאות זה רבי עקיבא לפי ההבנה הראשונה? ולא לפי שניהם, לפי ההבנה השנייה. אז בסוף אומרים, כשרבא היה מסופק בעניין הזה, זה היה מקודם. אחר כך כבר התברר לו שהתשובה היא החלק הראשון, שרבי עקיבא וחכמים, המחלוקת שלהם זה בדיוק על עניין זה, האם קלוטה כמישהו מלכה אדמיה או לא, ולכן המשנה שלנו, כשאומרים שהוא מושיט את זה לתוך רשות הרבים, ולתוך היד של בעל הבית, לתוך רשות היחיד, לתוך היד של בעל הבית, קלוטה כמישהו מלכה אדמיה, ולכן הוא אסור למרות שאין ארבע על ארבע, וזה רק לפי שיטת רבי עקיבא, ולא לפי חכמים. Okay. נתקדם עוד קצת ואז נסיים. בדילמה הנחה היא דלא בעיה, העקירה בעיה. אז, אבל לפי זה, אולי...
אני, דקה אחת, כן. הוא מדבר על הראשון, על פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית?
רבא מדבר על זה, כן.
אז איפה פה הזריקה? אני לא מבינה.
לא. המחלוקת של רבי עקיבא וחכמים היה בעניין אחר לגבי זריקה. אבל אולי הנושא של המחלוקת זה בדיוק אותו נושא. האם כשזורקים, השאלה מה הבעיה? האם זה כי זריקה כמושית, ואז אין לזה שום קשר למחלוקת שלנו? כן? או האם זה דווקא השאלה כשזורקים ואין הנחה במקום דלת על דלת, על זה הם חוקים. בגלל שאין הנחה, האם זה קלוטה כמישהו מלכה אדמיה או לא? ואז זה בדיוק נושא המחלוקת שלנו. אם אומרים שהמחלוקת שם זה בזריקה למעלה מעשרה טפחים, אז אין לזה שום קשר לעניין שלנו. אבל אם המחלוקת שלהם זה זריקה תוך עשרה טפחים, אז זה בדיוק נושא המחלוקת שלנו. הבנת?
לא, כי אני לא רואה פה שום דבר של זריקה. פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך נתן, לא זורק.
אבל מה קורה כשאני נותנת או אני זורקת, אותו דבר קורה. זה נקלט בתוך האוויר של אותו רשות.
אוקיי.
זה בדיוק העניין. אוקיי?
אוקיי. ואז מה אומרת
המשנה? לקטע הוא לא בהנחה של הארבע על ארבע?
בשני המקרים אין הנחה בארבע על ארבע. אם אני מניחה את זה ושמה את זה על השולחן, אז יש לי הנחה בארבע על ארבע. אם אני שם את זה בתוך יד של מישהו, היד של מישהו זה לא ארבע על ארבע, זה סתם היד שלו, אין ארבע על ארבע ביד שלך, אוקיי? אז זה לא ארבע על ארבע. וגם כשאני זורקת את זה, וזה עבר דרך רשות הרבים, גם שם אין הנחה ארבע על ארבע, זה מה שדומה.
ולפי המשנה, במקרים כאלה אני חייב.
נכון.
ובעל הבית פתור.
בדיוק. אז שואלים למה הוא חייב, הרי אין הנחה בתוך ארבע על ארבע. אוקיי? טוב, נפסיק כאן, אבל אז בעצם דוחים את זה ואומרים, זה לא יכול להיות, כאילו לא מקבלים את זה ומביאים משהו אחר. אם אתם כשתעברו על זה, אני עשיתי תמונות כאלה שמסביר מה התייחסות זה יעזור לכם, בסדר? אוקיי, נפסיק כאן.